ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעור הקודם הכרנו את פן השתיקה שמאפיינת רבי יוסי לאורך דרכו. הצענו ששתיקה זו לא נובעת מחוסר ידיעה, ואיננה משקפת אי נקיטת עמדה. השתיקה היא חלק מהמסורת המשפחתית של רבי יוסי, שהחלה מיתרו חותן משה החי במדבר, ממשיכה דרך יונדב בן רחב, שמצווה את בניו לא לשבת בבתים, ולא להחזיק בשדות וחרמים, ובאה פעם נוספת לידי ביטוי בשתיקתו של רבי יוסי לנוכח מעשיהם של הרומאים בפרט, וכשיטה עקבית בכלל. לאור זאת, אליבא דרבי יוסי, הצענו שלא כדאי להתייחס ולהיקשר לענייני העולם הזה באשר הם בני חלוף, וכאן הלכנו בשני כיוונים. או שמדובר על תפיסה פרקטית, שככל שלא תיקשר תהיה יותר נייד ופחות פגיע, כי אתה פחות מחויב, או שלפנינו גישה ערכית שמפחיתה למינימום את העיסוק בצבירת נכסים, משום שכל אלו מושכים את האדם למקומות אפלים של תאוות בצע, כוח, שלטון, ולכן ראוי להתנזר מכל אלו כמה שיותר. את השיעור היום נפתח בסיפור אודות בנו של רבי יוסי, שלא הקפיד על המסורת המשפחתית ושילם על כך מחיר כבד, ואחר כך נעבור לשני מקומות בהם רבי יוסי עצמו בוחר לשבור את השתיקה, אלא שהוא עושה זאת לאחר חשיבה ומתוך מודעות עצמית שיש כאן חריגה משיטתו הרגילה. בגמרא במסכת מעילה דף י"ז עמוד א' מסופר שבעקבות הגזרות הרומאיות שלא לשמור שבת ושלא למול ושלא לטבול, החליטו חכמים לשגר נציגים לרומא על מנת לבטל את הגזרות. אמרו, מי ילך ויבטל הגזרות? ילך רבי שמעון בן יוחאי, שהוא מלומד בניסים. ואחריו מי ילך? רבי אלעזר בר רבי יוסי. אמר להם רבי יוסי, ואילו היה אבא חלפת קיים, יכולים אתם לומר לו, תן בנך להריגה? אמר להם רבי שמעון, אילו היה יוחאי אבא קיים, יכולים אתם לומר לו, תן בנך להריגה? אמר לו רבי יוסי, אני אלך בעצמי, כי אני חושש שרבי שמעון יפגע ברבי אלעזר בני, שהוא נער וממהר להשיב, כמו שמסביר התוספות. כלומר, רבי שמעון, שכידוע סולד מהרומאים, מפרש את הדברים ביחס לחשש מהם. אבל רבי יוסי מבהיר שכאשר אמר, אילו היה אבא חלפת קיים, יכולים אתם לומר לו, תן בנך להריגה, הוא לא התכוון ביחס לרומאים, מהם רבי יוסי דווקא לא חושש, אלא ביחס לרבי שמעון בן יוחאי, שכידוע בביוגרפיה שלו, הוא נתן עיניו בכמה אנשים והפכם לגל של עצמות, וכלשון התוספות שם, ורבי שמעון נוח לכעוס ומקפיד בדבר מועט. כאשר רבי שמעון מבין שרבי יוסי מפחד ממנו, הוא מקבל על עצמו שלא לפגוע ברבי אלעזר, בנו של רבי יוסי, ואף על פי כן הוא כן פוגע בו. כיצד? כשהיו מהלכים בדרך, נשאלה שאלה זו בפניהם. מניין לדם השרץ שהוא תמה? עיקם פיו רבי אלעזר ברבי יוסי ואמר, וזה לכם התמה. פסוק מויקרא י' א'. אמר לי רבי שמעון, מעקימת שפתיך, אתה ניכר שתלמיד חכם אתה. אל יחזור הבן אצל אביו. ובירושלמי מסופר שרבי אלעזר הצעיר חלה באסכרה ונטה למות, אבל כשרבי שמעון נזכר שנדר לרבי יוסי שלא לפגוע בבנו, הוא מתפלל עליו ורבי אלעזר מבריא. רש"י ותוספות שם מסבירים שהחטא של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי היה שהורה הלכה בפני רבו, וקיים עלן שהמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אני רוצה להתעכב על הלשון אל יחזור הבן אצל אביו, שכאמור המשמעות שלה שרבי אלעזר ימות, אבל בקריאה רחבה יותר אנחנו יכולים לראות בניסוח הזה, לא ניסוח סתמי ומקרי, אלא רבי שמעון, שמכיר היטב את רבי יוסי בשיטתו, יודע שרבי יוסי דוגל בשתיקה. ואם הבן שלו קופץ בראש, קופץ בראש לדבר, הרי שהוא לא ממשיך את דרכו של אביו, וממילא אל יחזור הבן אצל אביו. הוא הבן לא ראוי להיות ההמשך של אביו, בבחינת חומץ בן יין. בסופו של דבר, ההצלה מגיעה בזכות ההבטחה של רבי שמעון לרבי יוסי, שידע היטב שעליו לתבוע מרבי שמעון שתיקה ביחס למעשיו של רבי לזר, ושוב, השתיקה, או התביעה לשתיקה, מצילה. הגמרא במסכת נזיר דף ממתת עמוד ב' מספרת על ההתרחשות הבאה. תנו רבנן, אחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שכאן תרנים הן, ולא ללמוד תורה הן באים, אלא לקפחני בהלכות הן באים. דחק סומכוס ונכנס, אמר להם, כך שנה לי רבי מאיר, על אלו תומעות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית מן המת. כעס רבי יהודה ואמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שכאן תרנים הן, על כזית מן המת מגלח, על המת לא כל שכן. אמר רבי יוסי, יאמרו, מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, תורה מה תהיה עליה. אמר רבי יוסי, לא נצריך אלא למת שאין עליו כזית בשר, כלומר נפל. לאור מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שרבי עקיבא לפני מותו ציווה שמחליפיו יהיו רבי מאיר ואחר כך רבי שמעון, ניתן לשער שהאירוע המדובר קורה בתפר שבין רבי מאיר לרבי שמעון, כאשר ייתכן שרבי מאיר נפטר ורבי שמעון עדיין מתחבא במערה, אולי זו השנה ה-13 של רשבי במערה שלא הייתה מתוכננת, ואז רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, נוטל לידיו את שרבית ההנהגה. אם כך התגלגלו העניינים, ייתכן שהסיפור מאחורי דבריו של רבי יהודה על תלמידיו הקנטרנים של רבי מאיר הוא, שפשוט היה מי שרינן על כך שרבי יהודה תפס את משרת ראש הישיבה, למרות שלא מונה, ואולי באותו דגם של רבי מאיר שניסה להכשיל את רבן שמעון בן גמליאל באמצעות שאלות וקושיות שהוא לא ידע, אולי גם תלמידם של רבי מאיר ניסו לתקוע מקלות בגלגלים ולהכשיל את סדר הלימודים בישיבתו של רבי יהודה. אפשרות אחרת היא שיש לפנינו מאבק על גישות לימודיות. צריך להבין שהביטוי קנטרנים הוא ביטוי חריף מאוד, שכן מי שלומד על מנת לקנטר, נאמר עליו שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. וגם הביטוי לקפחני בהלכות, שאול מעולם של טעות חריפה בהלכה, וכדוגמת אקפח את בניי שזו הלכה מקופחת ששמע השומע וטעה. רבי יהודה מכיר טוב, לפחות כמונו, את דרכו של רבי מאיר בהלכה, ויודע שהוא יכול להסביר כל צד וכל עמדה לכאן ולכאן, ושהתלמיד של רבי מאיר, סומכוס, אחד מגיבורי הסיפור שלנו, יכול לטהר את השרץ ב-150 טעמים. ולכן הוא מצווה שתלמידיו של רבי מאיר לא יבואו להטריד בתורתם. נזכיר שלמדנו שרבי יהודה מחפש תמיד את הפן האובייקטיבי של הדברים, ללא אינטרפטציות שנובעות מהזווית האישית של המניעים, הכוונות והנימוקים העקרוניים, שהובילו לפסק הלכה מסוימת או לעשיית מעשה מסוים, ואולי זה הרקע לדחיית תלמידיו של רבי מאיר. סומכוס לא מוותר, נדחק מבחוץ פנימה, ואומר דבר בשם רבי מאיר. רבי יהודה מקשה על דבריו, ולרגע נראה שהוא מצליח להוכיח שתורתו של רבי מאיר היא בעצם פלפולי סרק מיותרים, שכן הקושייה היא לא ממקור חיצוני או משהו כזה, אלא פשוט מתוך הדברים עצמם. בנקודה הזאת רבי יוסי מחליט לשבור את השתיקה, ואומר יאמרו מאיר שכב, כלומר מת, יהודה כעס, יוסי שתק, תורה מה תהיה עליה? ובעצם הדבר שמעורר אותו לחרוג ממנהגו, הוא חשש לנפילת עולם התורה ביחס לציבור, בבחינת מה יאמרו. ניתן להציע גם כאן שני כיוונים, מי הם אותם אלו שאנו חוששים מה הם יאמרו. הציבור הכללי, שישמע על ההתרחשות בצינורות הרכילות, או ציבור התלמידים שרואים את מה שקורה לנוכח עיניהם. אם מדובר על התלמידים, הרי שלפנינו חשש אמיתי של התמוטטות עולם התורה, כאשר התלמידים יאבדו אמון בעומדים בראש המחנה. אם מדובר על הציבור הכללי, הרי שהחשש של רבי יוסי הוא מה תהיה התדמית של עולם התורה בעיני פשוטי העם. כאשר אדם בונה בית, לדוגמה, הוא יודע שהבית לא יעמוד לעד. ומכאן יש שתי גישות. אחת שגורסת, שצריך לבנות כל הזמן, עוד ועוד, ליצור ולצבור הון. עד הרבה, אם הבית לא יעמוד, אז אנחנו כבר מבעוד מועד נכין בית נוסף. ואחת של יתרו, יונדב בן הרחב ורבי יוסי, שעדיף לגור בעלי נבדים. כלומר, מלכתחילה לא להיקשר לדברים בני חלוף, לא לפתח בהם תלות פיזית, שגוררת בסופו של דבר גם תלות נפשית. אולם, בבת אחת רבי יוסי מבין שהמקרה שלנו שונה לחלוטין, שהרי נשיאת דגל התורה על ידי עם ישראל איננה עוד איזה משימה בת חלוף. מדובר בעניין שבהגדרתו הוא נצחי, ולכן עד רבה, כל חוליה וחוליה שבו היא קריטית, משום שאם יווצר נתק בדבר שבמהותו הוא מתמשך ונצחי, זה הסוף שלו באופן מוחלט וסופי. בנקודה זו השתיקה איננה רלוונטי, ולכן רבי יוסי מקבל את ההחלטה לגלות את הנימוק שמאחורי הניסוח העמום לכאורה של ההלכה. במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב' מופיע סיפור זהה מבחינת המבנה, כאשר רק הסוגיה שמעלה סומכוס כשהוא נדחק שונה, וכמובן שגם בסיפור זה רבי יוסי אומר אותו דבר, יאמרו מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, תורה מה תהיה עליה, וכך שובר את השתיקה. הסיפורים זהים כל כך שקשה להאמין שמדובר בתרחיש שחזר על עצמו פעמיים, יותר סביר להניח במקרה הזה שמדובר בשתי גרסאות של אותו מאורע, וכך מסופר שם. תנו רבנן, לאחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים. דחק סומכוס ונכנס, אמר להם, כך שנה לי רבי מאיר, המקדש בחלקו, בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים, לא קידש. כלומר, אדם שמקבל קורבן, כהן שקיבל קורבן, עכשיו הוא רוצה לקדש בזה אישה, אז לא קידש. כעס רבי יהודה עליהם, אמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן, לפני שקנטרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים, וכי אישה בעזרה מניין. אמר רבי יוסי, יאמרו, מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, דברי תורה מתהה עליה, וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לביתו בעזרה? ואין אישה עשויה לעשות לה שליח לקבל קידושיה בעזרה? ועוד, דחקה ונכנסה מהי? שאלתו האחרונה של רבי יוסי, ועוד, דחקה ונכנסה מהי, סוגרת מעגל עם תחילתו של הסיפור שסומכוס נדחק ונכנס לבית המדרש. בנוסף, ייתכן שיש כאן רמז לרבי יהודה עצמו, שנדחק ונכנס לעמדת ראש הישיבה בתפר שבין רבי מאיר לרבי שמעון. דבר נוסף שניתן להעלות הוא, שרבי יוסי ממשיך את הקו שלו מהשיעור שעבר, ואני מתכוון לשתיקה, שנובעת מההכרה שאין בידינו את היכולת לנהל ולנתב את כל מה שקורה במציאות. כפי שכבר למדנו, הכרה והשלמה זו מביאה את יתרו ויונדב לבחירה בחיי נבדות, כדי שלא להיפגע מהחלום, בידי יש את הכוח. חלום שבוודאות התנפץ במוקדם או במאוחר. גם כאן רבי יוסי רוצה לומר לרבי יהודה שלא הכל בידינו. וכמו שתיאורטית אישה יכולה לדחוק ולהיכנס לעזרה, וכמו שבסיטואציה הנוכחית סומכוס נדחק לבית המדרש בניגוד לצו ההרחקה של רבי יהודה, כך לאורך כל הדרך צריך להיות מוכנים לאפשרות שהדברים לא יתגלגלו כפי שאנחנו מתכננים, ולכן אין מה לכעוס או אפילו להתאכזב כשהבלתי רצוי והמתוכנן באמת קורה, הבלתי רצוי יכול לקרות. במובן מסוים רבי יוסי מפר את השתיקה, אבל גם זה רק על מנת להגן על מה שהוא מאמין בו באופן כללי ורחב הרבה יותר. אולי יש כאן אפילו רמז לרבי יהודה, לא רק ביחס להנהגתו הנוכחית, שמתנהלת ביד קשה מדי לטעמו של רבי יוסי, אלא יש כאן גם רמז ביחס לעתיד, כאשר רבי יוסי צופה שיתחולל שינוי במעמדו של רבי יהודה עצמו, אולי כאשר רבי שמעון יחזור. אם נרצה לפרש את הדברים על בסיס רקע רחב הרבה יותר, נציע שלא בכדי רבי יוסי הוא זה שרגיש לשאלה וכי אישה בעזרה מיניים. כפי שלמדנו בשיעור הקודם, הנביא מבטיח שכר לבני יונדב בן רחב שהם יהיו משרתים במקדש. רבי יהודה, אני מדגיש, רבי יהודה, תמה, הלא ישראלים נכנסים להיכל, וכל שכן גרים. אם כן, בהחלט ייתכן שהשאלה המאוד דומה ביחס לנשים, וכי אישה בעזרה מיניים, לוחצת על נקודה מאוד עדינה אצל רבי יוסי. היחס בין התממשותה של הבטחת הנביא בשטח, לבין עולם ההלכה. אבל מתוך כך נולדת תגובתו שיקרא תורה, מה תהיה עליה? לסיכום פרק זה, נחזור לדבריו המפתיעים של רבי יוסי במסכת שבת, דף קי"ח עמוד ב'. אמר רבי יוסי, יהי חלקי ממתי בחולי מאיים. ואמר מר, רובן של צדיקים מתים בחולי מאיים. התוספות שם מסביר שמדובר במרוק על חטאים של אכילת מאכלים אסורים, והדברים משתלבים היטב עם דבריו של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי, שגרס, שאסכרה, מחלה מתחילה במעיים ומסיימת בפה, נגרמת עקב אכילת מאכלים אסורים. אם נזכור שהגמרא אומרת ש24,000 תלמידיו של רבי עקיבא מתו באסכרה, הרי שעמדתו של רבי יוסי היא שהם היו צדיקים, וזאת בניגוד לעמדה המקובלת שנענשו על כך שלא נהגו כבוד זה בזה. מבחינתו של רבי יוסי זה אך צפוי שהמציאות היא ברת חלוף, אפילו אם מדובר על מציאות עם נוכחות משמעותית בדמות 24,000 תלמידים. וההמשך שרבי עקיבא נודד לדרום על מנת ללמד שם את חמשת תלמידיו האחרונים, היא פשוט מתבקשת. כמובן שהעובדה שחמישה הם אלו שבסופו של דבר מקיימים את עולם התורה כולו, מהווה ראייה לשיטתו, שהעמל לצבור ולאגור אינם הדרך הנכונה. עדיף להסתפק במועט על מנת להאריך ימים. דווקא חמישה תפס בסופו של דבר יותר מ-24,000. פרק נוסף, משמעותי וייחודי בחייו של רבי יוסי, הוא המפגש שלו עם אליהו הנביא. בדרכנו הרגילה נתחיל במספר דוגמאות ונסביר אותן אחת לאחת, עד שבסופו של דבר נבין שמדובר בתופעה של ממש, וננסה לשזור את הקו שמאבחן תופעה הזו. מסכת ברכות דף ג' עמוד א' מסופר. תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו, זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, המתין לי, עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, רבי יוסי לאליהו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שהם מתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. זה חלקו הראשון של הסיפור. אמר לי, אליהו לרבי יוסי, חלקו השני של הסיפור. בני, מה שמעת בחורבה זו? מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי, אליהו לרבי יוסי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. בסיפור זה, רבי יוסי נכנס לאחת מחורבות ירושלים להתפלל, על מנת להתרכז טוב יותר בתפילה, ואליהו לעומתו גורס שהיה צריך להתפלל בדרך ולקצר בתפילתו, ולא להיכנס לחורבה. מהפתיחה הארוכה, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי ומורי, מהמשך שאליהו שואל, המתכנסת לחורבה, למרות שהוא היה שם כשרבי יוסי התפלל והמתין לו שיסיים, נראה שזהו המפגש הראשון של רבי יוסי ואליהו, הם עדיין אינם עקרים ותיקים, ולכן השיחה מתחילה בטונים רשמיים ובעריכות על מנת להיכנס בדברים. בחלקו השני של הסיפור מתברר שחוויית התפילה לזכה רבי יוסי היא חוויה מיוחדת. אליהו יודע שרבי יוסי שמע בת קול, שאחר כך מסתבר שהיא בת קול די קבועה. אבל כאן נשאלת השאלה, על חוויית תפילה כזו במסגרתה שומעים את דבר השכינה, אז על זה אליהו ממליץ לרבי יוסי לוותר? האם רבי יוסי לא צדק כשהוא נכנס לחורבה? כדי לפנח מתח זה, חשוב לשים לב שבשתי שאלותיו של אליהו יש מילה מיותרת החוזרת על עצמה. אליהו שואל בהתחלה, מפני מה נכנסת לחורבה זו? ובפעם השנייה, מה קול שמעת בחורבה זו? הוא מתקבל הרושם שמדובר בחורבה מיוחדת. רבי יוסי מצידו, ככל הנראה לא דקדק בשאלה, ובפעם הראשונה הוא עונה תשובה שכאמור אליהו יודע שהוא נכנס להתפלל. ולכן לא נראה שהוא מייחס חשיבות כלשהי לחורבה זו. ייתכן שבשל כך אליהו נדרש לשאלה הנוספת. מה קול שמעת בחורבה זו? כדי ללמד שמדובר בחורבה מיוחדת. ההשערה שאני רוצה להעלות היא שמדובר בשרידי בית המקדש ולא בסתם חורבה. רבי יוסי, שאנו מכירים אותו כמי שלא דוגל באלמנטים מקובעים, בתחילת הסיפור לא מתייחס למקום זה או אחר, לא מייחס לזה חשיבות. ולכן כשלב ראשון אליהו אומר לו, שאם הוא סתם נכנס לחורבה, אז כבר עדיף היה שיתפלל תפילה קצרה עליהם הדרך. שוב, במסורת המשפחתית של רבי יוסי אין להיקשר למקום מסוים, ואנחנו כולנו בדרך ל... ולכן אליהו אומר לו שלשיטתו לא היה לו לסור מן הדרך, אלא לשיטתו היה לו להשתלב באופן מסוים בזרם של העוברים ושבים. עם זאת, הסיפור משדר את המסר שיש חשיבות למקום מסוים, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי והגליתים לבין האומות. ואליהו אף מוסיף שבכל פעם שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא מצטער על אובדן ביתו, כאשר ביתו מבטא את מלכותו בעולם. המלכות דורשת התאגדות של אנשים סביב אידיאל מסוים, וזה מהלך שחיי הנוודות לא יכול לייצר, משום שהנוודים בהגדרה חיים כפרטים, הם חיים חיים אישיים. גם אם מדובר על קבוצה, שבט או משפחה, זה נשאר בסופו של דבר קבוצה של פרטים. בסוף דבריו הראשונים של אליהו, רבי יוסי אומר, למדתי ממנו שלושה דברים, וזה נאמר ביחס להתייחסותו של אליהו לשיטתו של רבי יוסי. האם רבי יוסי קיבל את דבריו של אליהו גם ביחס לחלק השני שחולק על שיטתו? זה לא נאמר כאן, אבל ארבעה דפים אחר כך במסכת ברכות נאמר, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, פסוק מישעיהו נ"ו, והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר, אלא תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. הקביעה שהקדוש ברוך הוא מתפלל ודאי לא יכולה להתפרש כפשוטה, שאין לקדוש ברוך הוא למי להתפלל. על כורחנו לפרש את התפילה כסוג של הכרה באידיאל מסוים בו הקדוש ברוך הוא מעוניין. היות אידיאל זה של הקדוש ברוך הוא נלמד מתוך הפסוק ושמחתים בבית תפילתי, והדברים נאמרו בשמו של רבי יוסי, נראה שבסופו של דבר רבי יוסי מכיר בכך שלפחות ביחס לקדוש ברוך הוא, השראה על שכינה במקום מסוים היא חיובית. כלומר, רבי יוסי מקבל לחצאים, או אולי נאמר באופן מסוים ומסויג את דבריו של אליהו. מחד, הוא מנגד בין בית תפילתם, שזה מבחינתו רק עוד מציאות ארעית, מקרית, אולי אפילו חולפת, שמבטאת פנייה לקדוש ברוך הוא בכל מקום ואתר, ולאו דווקא במקום ספציפי, ומאידך ביחס לקדוש ברוך הוא עצמו, הוא כן מכיר בכך שיש בית מיוחד אליו שואף ובו בוחר הקדוש ברוך הוא. ההסבר לכך ברור, בדומה להפרת השתיקה שלו על רקע תורה מתהה עליה, הגישה של רבי יוסי היא שהמציאות הארצית היא ברת חלוף, ולכן אין להיקשר אליה. אבל בניגוד לכך, התורה והאלוקות כן קשורות בעולם הנצח. אם נרצה, הנצח זו ירושלים. ולכן, שם, בתחומים אלו, הקביעות כן הכרחית. וכהבטחת הנביא לבני יונדב בן רחב, לא יקראת איש ליונדב בן רחב עומד לפני כל הימים, שלא מהווה סתירה לצוואת יונדב בן רחב עצמו שציווה אותם לשבת באוהלים. היות והאנשים אולי מתחלפים, אבל המהות, איזשהו סוג של תפקיד, איזשהו סוג של ייעוד, זה ואלו דברים קבועים, הם רוחניים והם קבועים. ייתכן שחילוק זה עולה גם במדרש המובא בספר אבודרהם משמו של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, פעם אחת הייתי מעלר בדרך, מצאה לי אליהו זכור לטוב ואימו 4,000 גמלים טעונים. אמרתי לו, מה אלו טעונים? אמר לי, אף וחמה. למה? לעשות נקמה באף וחמה ממי שמספר בין קדיש לברוך הוא, בין ברכה לברכה, בין פרק לפרק, בין אמן יש מרבה לבית ברך, בין גאולה לתפילה. ולא עוד, אלא שאין תפילתו נשמעת לפני המקום. שנאמר, ולא אותי קראת יעקב, וכל המכוון בתפילתו ואינו מדבר, אין תפילתו חוזרת ריקם, שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. כמובן שהאיסור לדבר בתפילה וההבטחה שמי שלא ידבר בתפילה, תתפתו, תתקבל, מתאימים להפליא לדרך המסורתית של רבי יוסי, הדוגל בשתיקה באופן כללי. בנוסף, פירושם של האף והחמה, הנוקמים במי שמדבר בתפילה, מתבררת גם היא. אסור לעסוק בצרכים גשמיים באופן כללי, ובמיוחד שאלו לא יפריעו את הפנייה לאלוקי, שזה מה שקורה כמובן בזמן התפילה. שוב, אני מזכיר שאצל רבי יוסי, גם הקדוש ברוך הוא מתפלל, ולכן התפילה היא לא בקשה. התפילה היא בעצם התחברות לעולמות רוחניים עליונים, בדיוק כמו שרבי יוסי בתפילתו לא רק מדבר, אלא גם שומע את השכינה מנהמת כיונה באותה חורבה מחורבות ירושלים. במסכת מנחות דף מ"ה עמוד א', מתנהל ויכוח בין רבי יוסי לרבי יהודה, אודות פסוק ביחזקאל, שההלכה שבפיו לא תואמת את ההלכה שבידינו. כה אמר השם אלוקים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטטה את המקדש. יחזקאל ממהי. חטאת? עולה היא. רבי יהודה אומר, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. אמר לו רבי יוסי, מילואים הקריבו בימי עזרה ודרך שהקריבו בימי משה. אמר לו, תנוח דעתך שהנחת דעתי. רבי יהודה מתייאש מלנסות וליישב את חוסר ההתאמה, ומשאיר את הדבר בצריך עיון עד שיבוא אליהו. רבי יוסי מתרץ, ואולי היות ורבי יוסי נפגש עם אליהו, מיד נראה שהם היו נפגשים כל יום, אולי הוא פשוט כבר יודע את התירוץ של אליהו, את התירוץ של אליהו יגיד שהוא יבוא. וכך הוא מצליח להפיס את דעתו של רבי יהודה. מסכת בבא מציע דף פ"ג עמוד ב', אנו נתקלים בלימוד נוסף שאליהו הנביא מלמד את רבי אלעזר בנו של רבי יוסי, תוך שהוא משווה בינו לבין אביו רבי יוסי. הגמרא שמספרת על רבי אלעזר, בוא לא נבלבל, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, גם לא היה בן שקראו לו אלעזר, והבן של רבי שמעון בר יוחאי מונה על ידי הרומאים לתפוס גנבים, ורבי יהושע בן קורח הגוער בו, חומץ בן יין, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, עונה לו, קוצים אני מחלה מן הכרם. כלומר, במילא מדובר באנשים שלא ראויים להיות חלק מהעם היהודי. ורבי יהושע בן כורח המשיב, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. אל תתערב. כל זה הקדמה לסיפור שלנו על רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי, לא בנו של רבי שמעון, אלא רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי, שמונעפו על ידי הרומאים לתפוס גנבים, אלא שכאן אליהו הנביא הוא זה שגוער בו בדיוק אותו דבר, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה. רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי, עונה לו, זה צו המלך, כלומר, אנחנו מכירים את הביטוי הזה מהיום, אני רק בורא קטן במערכת, ובעצם מדובר על ידה הארוכה של רומי, בה יש לתלות את המעשים הרעים. אליהו עונה לו, אביך ברח לאסיה, ברח אתה ללודקיה. כלומר, גם כאן אנחנו רואים שלא תמיד רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי, ממשיך את דרכו, ראינו דוגמה נוספת בתחילת השיעור, ואנו גם לומדים שלמרות שהרומאים הגלו את רבי יוסי לציפורי, הוא לא נשאר שם, אלא בורח לאסיה. שוב, לפי המסורת המשפחתית, המאמינה בחיי נידודים. במסכת סוכה דף ה' עמוד א', רבי יוסי אומר, תניא, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. ולא ירדה שכינה למטה, והקתי, וירד השם על הר סיני, למעלה מעשרה טפחים. כלומר, השכינה ירדה, אבל לא ירדה את הגבול של עשרה טפחים. והקתי, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אומר רבי יוסי, למעלה מעשרה טפחים. והכתיב ומשה עלה אל האלוהים למטה מעשרה. הוא עלה אבל לא עבר את הגבול של עשרה טפחים. והכתיב היה לאליהו בסהרה השמיים למטה מעשרה. נראה לי שגם גמרא זו יש לקרוא על רקע המפגשים התדירים שבין אליהו לרבי יוסי. כלומר, מבחינתו של רבי יוסי יש הבחנה ברורה בין התחומים. האדם יישאר לעד אדם. ואין לו מה לנסות ולטפס לשמיים. האלוקות הנצחית תישאר בטהרתה, כאשר לא ניתן לגעת בנצח. ההפרדה היא מוחלטת, לא ניתן לערב בין התחומים האלוקי והאנושי, כל אחד בגובה שלו. במסכת סנהדרין, דף קי"ג, אנו מוצאים את צידו השני של המטבע, שיכול לשפוך אור על החברות הקבועה של רבי יוסי עם אליהו הנביא, ונביא את הדברים בעברית. דרש רבי יוסי בציפורי, אבא אליהו קפדן היה. היה אליהו רגיל לבוא אליו, ובעקבות דבריו של רבי יוסי הוא לא בא שלושה ימים. כשהוא הגיע, שאל אותו רבי יוסי, למה לא הגעת שלושה ימים? ואליהו משיב שזה בגלל שהוא קרא לו קפדן. ענה לו רבי יוסי, אתה רואה שהקפדת? בסיפור זה מפורש שאליהו היה נפגש עם רבי יוסי כל יום. אני רוצה להציע שהמפגשים הללו הצליחו בגלל ההבדלים שביניהם, כאשר כל אחד מהם מלמד משהו את השני. עד כה ראינו מה אליהו מלמד את רבי יוסי, וכעת ניתן להבין מה רבי יוסי מלמד את אליהו. אם נזכר לרגע במעמד הר הכרמל, ובעיקר במה שקורה בעקבותיו, כאשר הקדוש ברוך הוא מלמד את אליהו שלא איזה מעמד בומבסטי של קידוש השם הוא הפתרון, אלא דווקא כל דממה דקה, הרי שאנו מגיעים שוב לשתיקתו של רבי יוסי. ואז ניתן להבין שהחברות ביניהם היא חברות הטובה, בגלל השוני. אליהו קפדן ורבי יוסי וטרן. קודם כל, בהקשר הנקודתי הוא בדרך כלל לא לוקח לעצמו את זכות הדיבור, אלא שומר לעצמו את נימוקיו, כפי שאמרנו בשיעור הקודם, דווקא מהלך זה גורם שיפסקו הלכה כמותו. ובהקשר הרחב יותר, רבי יוסי, שמבין שכל מה שקורה בעולם הוא זמני ובר חלוף, מלמד את אליהו שאסור להיות קפדן. כלומר, זה לא נכון להקפיד על דרך התנהגות זו או אחרת שבמילא תשתנה. אם כן, נחתום בכך שיתרו, יונדב ורבי יוסי מהווים חוליה אחר חוליה באותה שרשרת, הגורסת שאין להיעתר למציאות החומרית הלוחמנית, אלא לחיות אותה במינימליזם הכרחי, ללא יצירת קשר מחייב שמוביל לתלות. עד כאן שיעור זה.